אנחנו ממשיכים. עמדנו במידה כנגד מידה. מי שעושה מצווה אחת מוסרים לו מלאך אחד לשומרו. כל המצוות קיבלו על ידי שליח נמסר מלאך לשומרו. ואנוכי ולא יהיה שמעו מפי הגבורה. לכך בשכר אנוכי הקדוש ברוך הוא בעצמו שומרו. ובמקום אחר אמרו כי ממצווה נברא מלאך, ובמצוות אנוכי נברא כביכול להתגלות השגחת הקדוש ברוך הוא בעצמו במוחו ודעתו של זה. בריאה ממש יש מאין במוח ולב אטום להיות מצוי אצלו תמיד, על ידי תערותה כחודה של מחת מיטתה נפתח אחר כך כפתחו של אולם. המשמעות של הדברים כפי שתחלנו לומר כאן, אז יש התפיסה הבסיסית שכר מצווה מצווה. הסברנו שכר מצווה מצווה, אפשר להבין, דהיינו שמעין מצווה גוררת מצווה. דהיינו שכר מצווה, אם אתה עושה מצווה אז השכר הוא שאתה נהיה אדם טוב יותר, אז יש לך פתאום מתקבל חשק לעשות עוד מצוות ועוד מצוות, ולכן זה שכר המצווה. אבל בעומק העניין נראה לי נכון יותר לדבר לשכר מצווה מצווה, דהיינו ששכר המצווה זה המצווה עצמה. כי המצווה עצמה היא בעצם, אם תרצו, איזשהו חוט שמקשר אותך עם קודש הבריחו. אתה עושה מצווה, אז השכר הוא שקיבלת עוד חוליה שמקשר אותך עם הקדוש ברוך הוא. שכר המצווה זה המצווה עצמה שיוצרת לך קשר ודבקות. וזה מה שבמדרש אחר אומר, שעל ידי כל מצווה שאדם עושה נברא מלאך. מה זה נברא מלאך? מה זה המלאך הזה? כן? המלאך הזה זה מין חוליה מטווחת, מקשרת בינך לבין הבורא יתברך. זה הרעיון של... עכשיו הוא אומר, זה במצוות שניתנו על ידי מלאך, אז על ידי כל מצווה כזאת, יש לך, פתאום אתה מקבל את החוד הזה שמקשר אותך. כשיש מצוות שהן נצטוונו ישירות על ידי הקדוש ברוך הוא, אז בזה שאני נענה לקריאה האלוקית, אני כביכול, כן? בלשונו, כביכול נברא התגלות השגחת הקדוש ברוך הוא עליו. הוא כביכול יוצר איזה בורא יש מאין, זה ביטוי מאוד מאוד משמעותי, בורא יש מאין, כן? צורה של התגלות של קודשא בריך הוא עליו. זאת אומרת, הוא יוצר בעצמו, באמצעות האנוכי, באמצעות ההכרה בכך, כן? וכמו שדיברנו, שאנוכי זה שורש לכל מצוות תעשה, ולא יהיה לך זה שורש לכל מצוות הלא תעשה. כן? השורש של כל הווייתי כמטווה ועושה, זה בהכרה באנוכי, באנוכי שם אלוקיך, בקשר, בהכרה בזה שאני מקבל על עצמי עול מלכותו, ונכון לקבל את, את מצוותיו ואת, ואת כל מה שנובע מההכרה של האנוכי הזה. ולכן כשאדם מקיים או מקבל עצמו את האנוכי הזה, הוא בעצם יוצר קשר כביכול הכי ישיר עם הקדוש ברוך שאפשר לייצר. זו הנקודה שמודגשת כאן, שבעצם על ידי זה שאדם יפנים יותר, כן, את הנקודה המרכזית הזאת של אנוכי השם אלוקיך, של המשמעות של קבלת העול, של המשמעות של הכרה ואמונה בקדוש ברוך הוא כמי שהוציא אותנו מארץ מצרים ומצווה אותנו, והוא זה שאנחנו נמצאים כל הזמן וניצבים לפניו, כן? ההכרה הזאת היא זאת שביסודו של דבר מציבה את האדם במקום הזה של שיח מתמיד עם הקדוש ברוך הוא, של התגלות השגחת הקדוש ברוך הוא בעצמו במוחו ודעתו של זה. דהיינו שאדם חי בתודעה. השאלה הגדולה היא, זאת הנקודה המרכזית, השאלה הגדולה היא ש איך אדם מפנים את אנוכי השם אלוקיך בכל הווייתו באמת בצורה מלאה. זאת משימה גדולה, אבל התוצאה של זה היא באמת אותו קשר כל כך משמעותי של מהותי של האדם עם קודש הבריך. טוב, זו הנקודה האחת, ואני עובר אל הסעיף הבא. בתפילה, אני עובר למבט, כן? בתפילה הוא העיקר, צריך להיות, העיקר הוא לדעתי יותר בעברית שלנו, החשק והרצון להתפלל ולהתחנן. וכמו שאמרו, אל תעש תפילתך קבע, אלא רחמים ותחנונים לפני השם. שהוא עצמו מאמרם שלהי מנחות בקורבנות, שהתפילה היא דוגמתן, הרי תפילה במקום קורבן כידוע, שלא תאמר אעשה רצונו. תלמוד לומר, לרצונכם תסבחו. דרצונו לומר, כי אין הקורבן מצווה. וכמו שכתוב, ולא ציוויתים, מיום עלותם מארץ מצרים על דבר עולה בזבח. וכן בכמה מקומות. ועיין במורה נבוכים בטעם הקורבנות. ונודע מה שכתב מהר"ם אלאשכר סימן קופית זין, דחנו במדרש וכתב משל וכו', עיין שם. ועניין הקורבנות הוא שמקבל התקרובת נהנה ממנו, וכל העבודה זרה אותו כוח נהנה ומתגבר על ידי אותו קורבן, כמו אדם על ידי מאכל. ומתוך שידעו בעבודה זרה כן, היה חשקם וחושפם שיוכלו להנות כביכול לשם יתברך. ועל זה נאמר, למעשה ידך תחשוף, כמו שאמרו ז"ל, והשם יתברך הרשם בכך, שיוכלו לעשות כן, שיהיו כמהנים אותו. רק מי שצריך לכך באמת הוא נהנה בכך, אבל השם יתברך אין צריך לכך. ולא תאמר אעשה רצונו כבכל המצוות, רק לרצונכם, כפי הרצון והחשק שלכם, כך הוא הקורבן. רק מזה, רק דמזה הוא הנאה לשם יתברך, מהרצון והחשק שלהם לענותו. וכן התפילה במקום הקורבנות, שאין רצון השם יתברך מבני אדם שיתפללו לפניו וישנו, רק הרצון שלהם להתפלל, זהו רצונו יתברך ואבן זה. יש פה כמה דברים מסובכים. וננסה להבין אותם, אולי נאמר כמה משפטים עקרוניים לפני כן, ואז ניכנס לתוך הפסקה הזאת, ננסות להבין אותה בצורה יותר מבוארת. הוא עוסק פה בקורבנות. מה זה קורבן? הוא משתמש פה בגישת הרמב״ם לטעמי הקורבנות. אתם מכירים את שיטת הרמב״ם בטעמי הקורבנות? לא מכיר. טוב, אז תסתכלו, יש לכם פה בספר, תסתכלו פה בהערה 3. אין לכם ספר, אז אני קורא.
לאן זה מפנה?
בחלק שלישי, פרק ל"ב ממורה נבוכים. ביאר הרמב״ם שטעם מצוות הקורבנות להסיר אותנו מעבודה זרה. וכיוון שהיה נוהג אז בעולם להקריב קורבנות לאלילים, ציווה הבורא אותנו להקריב קורבנות לשם שמיים. וכתב שם הרמב״ם עוד, ויודע אני כי נפשך תרתע מן העניין הזה, ותשאלני בלבך ותאמר לי, האח באו ציבויים ועזרות ומעשים גדולים מדוקדקים מאוד וזמנים קבועים, והם כולם אינם מטרה לעצמם אלא מחמת דבר אחר. אומר הרמב"ם, מקשה על תפיסתו שכל הקורבנות זה בעצם תגובה לעבודה זרה, כי יש עובדי עבודה זרה עובדים בקורבנות האלה את עבודה, את עבודה זרה. אומר הקדוש ברוך הוא, במקום שתעבוד עבודה זרה, בוא תעשה אותם לשמי. אומר הרמב״ם, איך יכול להיות שכל זה כדי להניע את האנשים מעבודה זרה, יש מצוות כל כך מדוקדקות. ותראה את הרמב״ם, שאכן ישנם פסוקים מפורשים המלמדים אותנו שהקדוש ברוך הוא מצווינו ציוויים כדי למנוע אותנו מטעויות, כגון לא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים פן ינחם העם בלותם מלחמה ושבו מצרימה. ועוד כתב, ומחמת העניין הזה שגיליתי לך רבתה בספרי הנביאים התוכחת לבני אדם על להיטותם לקורבנות, ובאר להם שאינן המטרה החשובה כשלעצמם, ושאין צורך להשם בהשם, ושאין צורך להשם בהם, אמר שמואל, החפץ להשם בעולות צבחים, כי שמוע בכל השם, ואמר ישעיהו, למה לראות שחיכם, יאמר השם. בכוונת הדברים הוא מה שבארתי לך, שכך הוא אומר, כי המטרה הראשונה אינה אלא שתשיגוני ולא תעבדו זתי, והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם. והציווי הזה על הקורבן לא היה אלא בגלל השגת היסוד הזה. טוב. אז זאת טענת הרמב״ם. הרמב״ם טוען שהקורבנות נועדו עיקר רצון השם שעבדו אותו ושלא יקריבו קורבנות בכלל. מצד, אם לולא הייתה עבודה זרה בעולם, מוטב אם לא היו קורבנות. כיוון שיש עבודה זרה ואנשים מקריבים את הקורבנות האלה לעבודה זרה, אומר הקדוש ברוך הוא, בוא תקריבו אותם בשבילי. ככה הקדוש ברוך הוא מסית את האנשים מעבודה זרה אל עבודתו יתברך. טוב, עכשיו הדבר הזה כשלעצמו יוצא אם כן שלכאורה אין ערך, כן, בקורבנות של עצמם. כל הרעיון הוא אם אתה הולך לשם בוא תעשה את זה לפה, אבל אין הקדוש ברוך הוא רק רוצה למשוך אותך משם, זאת אומרת מה שאתה עושה שם תעשה פה וגמר, אבל אין כאן משהו מהותי, וזה באמת קשה בתפיסה הזאת. ולכן הוא מביא כאן, כן, את דברי המהר"ם אלאשכר ש הגיב לכל מיני התקפות שיש על הרמב"ם בעניין הזה. תסתכלו בהערה 4 כאן, הוא מביא את הדברים של מהר"ם אלאשכר, ודרכו אפשר יהיה לראות אולי לפתוח איזשהו חלון נוסף בהבנת נקודה נוספת משיטת הרמב"ם בעניין. מהר"ם אלאשכר בתשובה קפ"ז מגן באריכות על הרמב"ם מפני התקפות הקושיות של רבי שם טוב אבן שם טוב, וזה לשונו השייך לענייננו. וכל המשיגים עליו בעניין זה של הקורבנות, דעו ראו איך אלו הדברים בעצמם של הרמב״ם, הן הן דברי רבי פנחס בן יאיר דויקרא רבה. דאמרין על אותם, על פסוק, ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים. זוכרים, לא מזמן עסקנו בפסוק הזה, בכל מקרה עסקנו בו בהקשר אחר. אמר רבי פנחס בן יאיר, משל למלך שהיה לו בן אוכל נבלות וטפות. אמר המלך, מה לעשות? להפרישו אי אפשר, שכבר הורגל בכך, אבל לסעוד אצלי ויובדל מעצמו. ואם כל זה לא שלל רבנו הרמב״ם זן שאין לקורבנות ולמצב תסעוד טעם אחר מכוון בעצמו. אומרת, למרות הכל זה אומר הקדוש ברוך הוא אומר כאן מהר"ם אלאשכר שגם הרמב״ם רמז שאולי יש לקורבנות גם טעם בעצמו. מה שרוצה כאן רבי צדוק בעצם לומר לנו, כן, הוא בא לומר לנו נקודה מאוד מעניינת בהבנת הרעיון הזה של הקורבן, וגם זה אומנם תגובה לעבודה זרה, אבל הוא רואה בזה ערך מצד עצם המצווה גם כשלעצמה, ונסביר את הדברים. טוען רבי צדוק, וזו הנקודה המרכזית, בשביל מה אדם מקריב קורבן לעבודה זרה? בוא ניקח עכשיו, אדם עובד עבודה זרה, מקריב קורבן לעבודה זרה. מה הוא רוצה לעשות כשהוא עובד עבודה זרה? כן? הוא בעצם, התודעה האנושית, אני מביא לעבודה זרה קורבן. מה, למה אני עושה את זה?
אני אומר שלענות את השם.
אתה כבר הולך לעבודת השם, לאט לאט. אני מדבר על עובד עבודה זרה עכשיו.
מאמין
במשהו אחר. מה אתה רוצה? אז למה אתה מתכוון? אני מאמין בהדחת פסל פה, נניח, חלילה. אז במה, זה שאני מאמין בו, למה צריך להביא לו קורבן?
כדי שלא יהיה
ביטוי
אנושי
של
הפסל.
לחזק אותו.
מה? אני רוצה לעשות לו טוב. אני מרגיש צורך להיטיב לו. כן? אולי כדי שגם הוא ייטיב לי בהמשך. כן? אבל אני מרגיש צורך, זה הדבר שאני מאמין בו, כן? אני תספק לו, אני מקריב לו קורבן שהוא יאכל וישתה ויענה. מה אתה צוחק? כי אתה לא עובד עבודה זרה, מה לעשות? תנסה לשום, למה אנשים היו מביאים קורבנות וסופים אותם לעבודה זרה? בשביל מה היו?
להם כועס וכאלה.
אה?
לא
בגלל
שהוא רוצה
לעשות
אותו,
כועס,
אז אם אני אביא לו עכשיו את ה...
למה זה מרצה אותו? לא ענית לי. למה אתה חושב ש... כשיש מישהו כועס, אם בן אדם כועס עליך, מה אתה עושה? אתה מביא לו מתנה, אתה מרגיע אותו, הוא נהנה, הוא אומר אני מוחה לך. אתה מבין? אחרת אין לזה שום זה. תסתכל בכל מיני מקומות שאתה רואה ביטויים של עבודה זרה, זה לעשות, הייתי אומר לך, להבדיל אלף אלפי הבדלות, בסדר? מה זה אישי ריח ניחוח להשם, אם לא לתת לו הרגשה טובה. כן, וירח השם את ריח ניחוח, ויאמר, כן, הוא נהנה ואומר, לא אוסיף עוד לקלל את האדמה, את האדמה בעבור האדם, נכון? וכו'. זו האידאה. בדרך כלל אדם בא לרצות את האל שלו. אומר רבי צדוק שבעצם כשהקדוש ברוך הוא אמר לנו להקריב קורבנות, מה שהוא רצה זה לא שהקדוש ברוך הוא לא זקוק להטבה הזאת ולרצון הזה, אבל מה שהקדוש ברוך הוא רצה זה שאצלנו יהיה רצון להיטיב להשם, לא שהשם זקוק לרצון הזה. כי עיקר עבודת השם היא בנכונות של האדם, בהבנה של האדם, כן? שכל כולי הוא לעשות נחת רוח לפניו יתברך. וכיוון שכך, כן? אז אני רוצה להיטיב לו. הרצון להיטיב, אבל שלא נטעה שאנחנו גם מיטיבים. זאת הנקודה המרכזית. זה מה שהוא מדגיש כאן. בואו תראו את הנקודה הזאת, בואו נראה את זה, נראה שני משפטים בעניין הזה. בואו ניקח אחר כך את כל הפסקה כולה מחדש, בסדר? בואו נראה רק עכשיו את הנקודה הזאת שדיברנו עליה עכשיו. בעניין הקורבנות הוא שמקבל לתקרובת נהנה ממנו, את אותו גורם שמקבל את התקרובת, שמקבל את הקורבן, הוא נהנה ממנו. אדם בא, מביא מנחה, כן? אז הוא מדמיין לעצמו, מפנטז לעצמו, כן? שאותו פסל עכשיו נהנה, הוא מקבל את המנחה. אדם מקריב לדגון, אדם מקריב לבעל, אדם מקריב לזה, אז בעצם אתה מדמיין לעצמך שעכשיו הנה אתה מספק לו משהו, אתה נותן לו ארוחה טובה. אתה צוחק כי אתה לפני כן לא הבנת איך בן אדם עושה דבר כזה, אבל אני רוצה להגיד לך שאני גם אני לא האמנתי בזה שאנשים עושים דברים כאלה עד שראיתי את זה בעצמי. לפני כמה שנים, אני לא זוכר, משהו כמו 7-8 שנים, יצאנו לטיול שורשים עם המשפחה של אשתי, והגענו לאיזשהו מקום שם, בין היתר הסתובבנו. זה היה אבא של אשתי עליו השלום נולד באיטליה, שהיום זה כבר קרואטיה. המקום הזה באיטליה שהיה פעם איטליה, היום הוא שייך לקרואטיה. אז היינו בקרואטיה, קרואטיה וסלובניה כידוע לכם זה מדינות שכנות, וזה היינו שם. הנה באחד הייתה איזה שני לילות, שלושה לילות, לא זוכר כמה, שניים שלושה לילות, שישנו באיזה כפר, באיזה מין צימר כזה של כפרים. ואתה רואה שם זה בכפרים, בערים, זה אירופה כמו שאנחנו מכירים אותה, כן? כמו שאתה רואה תל אביב, אתה רואה את ירושלים, אתה רואה את כן, אתה רואה את זה עולם הערבי רגיל. בכפרים יש שם כל מיני דברים ככה, דברים, אלמנטים מאוד מאוד מרשימים. והדבר הזה יש בכניסה לכל כפר כזה, יש איזה גומחה, כן? של הצלוב, ושם איזה פרחים, צמחים כאלה וזה. אני לא האמנתי, אני אומר לכם, לא האמנתי שאני רואה את הדבר הזה. אחר כך ראיתי את זה בכמה כפרים שם. כל בוקר יוצאת האמא עם איזה ילדה קטנה, כן? והולכים לשם, כן? מביאים כוס מים ונותנים שם ומשקיעים, ואתה רואה כאילו הם באים באמת
להשקוט את הצלוף, שיהיה לו משהו, שלא יהיה צמא. ואם לא ארוחת בוקר, קשה לדמיין את זה, שאתה לא רואה את הדבר הזה. יש מקומות שעדיין, הפגניות, יש בה איזה משהו שזה. הקתולים הם פגנים לא קטנים, כן? אז יש שם איזה משהו. זה פשוט מדהים. אפשר לדבר על זה שבחדרים שנתנו לנו לישון, אז בכל חדר יש תמונה גדולה של הצלוף, ככה, ככה על הקיר. הם היו קתולים אדוקים שם וזה. טוב, אנחנו כבר ללילות שישנו שם דאגנו להסיר את התמונה כדי שלא תפריע לנו לישון שם. אבל שתבינו אותה, את הדבר הזה. האנשים באמת מאמינים. אתה חי בעולם בתפיסת עולם שונה לגמרי. בשביל הכפריים האלה, אני אומר לך עכשיו במאה ה-21, אני לא מדבר איתך עכשיו על זה, בוודאי בתקופת העבודה זרה. אני מזכיר לך את הגמרא במסכת סנהדרין, שאילו היית חי בזה, היית רץ אחריה, שאומר מנשה שם לא זוכר למי זה היה, לאחד המוראים, אני לא זוכר, אומר לו אתה חברך וחברה דאבוך קרית לן, כן? חייך, אם היית שם בתקופה שלנו היית רץ אחריה. זה לא פשוט בכלל, כשאתה נמצא בתודעה כזאת, זה עולם אחר גם. היום העולם הפגני והעולם של עבודה זרה וכל העולם של קורבנות, כל העולמות האלה כל כך רחוקים מאיתנו, שלנו קשה בכלל לתפוס את התפיסה הזאת.
זה מהכנים כאילו של עבודה זרה
שנמצאים
גם בתרבות המערבית?
מה?
יש גם מהכנים של עבודה זרה שנמצאים גם בתרבות
המערבית. אבל עבודה זרה של תרבות המערבית היא עבודה זרה אחרת. אני חושב על עבודה הפגנית שעליה מדובר גם. בעבודה הפגנית הזאת אתה רואה, יש אנשים שמביאים בגדים, מביאים כל מיני דברים, הם מביאים דברים לאל, כן? הם כביכול רוצים להיטיב עמו. זאת התפיסה שלהם.
מה
היתרון
בזה שאדם נמצא בתחושה שהוא מטיב ל...
רגע. זו בדיוק הנקודה שאנחנו צריכים לעמוד עליה פה. אני רק אומר, בין שלב זה, אני מדבר בשלב הראשון, בוא נראה לאן חותר רבי צדוק כשהוא אומר לנו פה את ה... יוצר פה את הלינק הזה עם עבודה זרה. מה הוא אומר? שימו לב, בוא רק נגמור את המשפט הזה, ואחר כך אני צריך כמובן להתמודד. השאלה שאתה שואל לי שאלה חשובה מאוד. בוא נראה מה הוא אומר כאן. דעניין הקורבנות הוא שמקבל התקרובת נהנה ממנו. אתה מביא קורבן כדי שמקבל התקרובת יענה מזה. וכל עבודה זרה, אותו כוח נהנה ומתגבר על ידי אותו קורבן. אתה בא לתת לו עוצמה, בא לתת לו כוח. כן? אתה אומר לו, הנה, תאכל משהו. אז שלא תשאר לי רעב. ועל ידי זה אותו כוח שאתה עובד אותו, מקבל את הכוח, ואז באמונתך, על ידי שנתת לו כוח, הוא עכשיו יכול לפעול כל מיני דברים ולעזור לך בכל מיני דברים שאתה רוצה שהוא יעזור לך. אותו כוח נהנה ומתגבר על ידי אותו קורבן, כמו אדם על ידי מאכל. כמו שאדם כשהוא אוכל מקבל כוח, גם עבודה זרה אוכלת מקבלת כוח. ומתוך שידעו בעבודה זרה כן, היה שקם וחושפם שיוכלו לענות כביכול להשם יתברך. זאת אומרת, אם אנחנו יכולים לעשות טוב לעבודה זרה, אז כביכול, להבדיל, הם, עם ישראל היה לו חשק, כוסף, כן? שאיפה עזה לענות גם לשם יתברך. ועל זה נאמר, למעשה ידך תחשוף. שזאת הכוונה, למעשה ידך תחשוף. שכביכול הקדוש ברוך הוא רוצה ואומר לברואיו, אומר לבניו, בואו תביאו לי קורבנות כדי שתרגישו שאתם מטיבים ממני. והשם יתברך הרשם בכך, נתן להם רשות לכך, שיוכלו לעשות כן, שיהיו כמהנים אותו, שיראו כאילו הם מהנים אותו. רק מי שצריך לכך באמת הוא נהנה בכך, אבל השם יתברך אין צריך לכך. אז מה העניין? זאת שאלתך. הרי באמת מה העניין ש... הרי השם יתברך באמת לא צריך את זה. מה הוא אומר להם? תרגישו כאילו אתם מעניינים, כן? אז זה פעם הבאה.